השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
יום נקרא כמה שורות מתוך תורה עין ב' בליקוטי מורן חלק ב'. נקרא מתוך ליקוטי מוהר"ן. כי תענוג עולם הבא אי אפשר לנו להשיג. עכשיו, וזה מחמת שאנו עכשיו בגבול. כל דבר שיש לו גבול אי אפשר לו להשיג תענוג עולם הבא הרוחני. ועל כן גם עונג שבת שהוא מעין עולם הבא, אמרו אבותינו ז"ל, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים, היינו בלי גבול. כי עונג שבת שהוא מעין עולם הבא הוא בחינת בלי גבול. טוב, מקווה שהבנתם. אומר רבי נחמן שיש עונג ושפע רוחני שהוא לאין ארוך מכל מה שאנחנו יודעים ומכירים ויכולים להכיל. רק העניין הזה זה בלי גבול. והמציאות שלנו הגשמית יש בה הרבה מן ההגבלה, מוגבלות. לכן אנחנו לא יכולים לתפוס בכלל מהם אותם תענוגות ועניינים רוחניים שיהיו לעתיד לבוא. והדבר המיוחד שיש לנו גם אפשרות להגדיל את המוחין שלו. כן? מה זה אומר להגדיל את המוחין שלו? להגדיל את התפיסה שלנו. יש בן אדם שלא משתמש בכלל במוח שלו, לא משתמש בהבנות שלו. ואתם יודעים שהמוח, הוא כמה שמשתמשים בו, הוא הולך ומתחזק ומתפתח. ומה שלא משתמשים בו, כביכול מתעדה, נעלם. זה הפלא ופלא של החוכמה האלוקית. שזה גם נאמר שתלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם. הם נהיים עוד יותר צלולים, עוד יותר בהירים, עוד יותר חדים. והמאה ארצות זה כינוי בתלמוד לאנשים טובים, יכול להיות גם ישרי דרך, רק לא עסקו בלימוד, לא הוגיעו את מוחם בהתבוננות ובלימוד. אז כתוב שהמאה ארצות, ככל שמזקינים, דעתם מתפשת עליהם. זה ממש הפלא ופלא. כמה שאנחנו יותר משתמשים במוח, ככה הוא יותר מתחדש, והיכולות שלו מתעצמות. אומר ככה, שלפי התנוצצות המוחין כן מקבל גדולה. והמוחין והדעת הם בחינת בניין בית המקדש. מי רוצה לבנות את בניין בית המקדש? אומר רבי נחמן, מה זה בניין בית המקדש? זה הדעת שלנו. המוחין והדעת, בית המקדש. אחד הדברים הכואבים כשקורים כשמישהו עצוב הוא בדיכאון. היה בעיתון שלפני כמה שנים, היה מישהו בתל אביב שהיה בדיכאון. אולי צריכים לקרוא במילון מה זה, מה זה עצבות. שתדעו שזה בדיחות קבועות שאני חוזר על עצמם, זה לא איזה שנינה מיוחדת לפעם, רק באמת יש ציור שכך אנחנו אמורים להיות בהתייחסות כזה. אז יש הרבה חיסרון או הפסד כשבן אדם הוא עצוב. פה אני רוצה לדבר רק על היבט אחד, שבן אדם הוא עצוב, אז המוח שלו, ההתבוננות שלו, לא בפעילות, לא בשימוש. ואז בית המקדש שלו כביכול לא נבנה. זה מה שהוא אומר, שלפי והמוחין והדעת הם בחינת בניין בית המקדש. ומוחין והדעת של מחשבות טובות, מוחין והדעת של התבוננות, של גדולת אינסוף. כמה שבן אדם יותר מתבונן, הוא מגלה יותר אלוקות בחייו. כמה שבן אדם מתבונן, הוא גם מגלה יותר רמזים, מגלה יותר הערות פנים, או סימנים טובים מהקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שהמוח שלנו כל הזמן עובד. הוא יכול להיות בחינת בניין בית המקדש, הוא יכול להיות בחינת להעמיד צלם בהיכל. מה זה להעמיד צלם בהיכל? שכביכול מכניסים עבודה זרה, לא סתם, לתוך ההיכל. עכשיו, יש שלושה דברים שלוקחים את המוח שלנו למקומות שגורמים לנו להפסיד את האיכות ואת העוצמה ואת הבהירות ואת הנינוחות שהחיים יכולים להציע לנו. מה יש שלושת הדברים? כולם על ידי המחשבה. זה פחדים, תאוות וכפירות. זה שלושה סוגי מחשבות, שלוש סוגי מחשבות, שכל אחד מהם, יש כאילו שיש להם מנוי על שלושתם, על זה רק למתקדמים, וכל אחד מהם יכול להפליג במחשבתו למחוזות לא רצויים. רבי נחמן אומר בשיחות הר"ן, שהתאוות והפחדים הם מגיעים מאותו שורש. לא נרחיב את זה עכשיו, אנחנו, מה זה תאוות? כוונה היא תאוות שמרחיקות אותנו מהקדוש ברוך הוא, תאוות גם שמפילות את האדם ממקומו הראוי, פחדים זה גם פחדים, דאגות, חרדות, זה גם עניין של מחשבות, וכפירות שיש לו כל מיני סברות ורעיונות שהשם לא נוכח בחיינו. פעם מישהי אמרה לי שהיא לא מאמינה בקדוש ברוך הוא. בסך הכל זה דיבור סביר, כל אחד ובחירתו. ואמרתי לה, כתשובה אמיתית שעלתה לי, והקדוש ברוך הוא מאמין בך, לא במובן של התחכמות, זה באמת בחירה שלנו להאמין או לא להאמין. אין הכרח להאמין. גם זה בחירה שלנו האם להיות בפחדים והדאגות או לא, להיות ב... אז ההפך אז כל אחד צריך להיות מה זה ההפך מהתאוות, מה זה ההפך מהפחדים ומה זה ההפך מהכפירות. מה זה ההפך מהכפירות? זה האמונה. מה זה ההפך מהדאגות ופחדים? ביטחון. ומה ההפך מה עוד הזכרנו? תאוות או הסתפקות בקיים. זאת אומרת, צניעות. אגב, כל התשובות הן נכונות. אני חפש משהו שיתיישב טוב על הלב, שאני אתן לו את מלוא הניקוד. הפך מתאוות, כי הרי מה ההבדל בין תאווה מתאוות אכילה לאכילה ראויה? התאווה זה תמיד פיצוי על משהו. זאת אומרת, זה הדבר כבר, הוא לא משתמש ל... אני הרי אמור לאכול בשביל לסבוע, אז תאוות אכילה זה כבר בשביל לצרכים אחרים. כן. גם אפילו יצר המין, יש לו איזה עניין שהוא בא לפעול בעולם, והתאווה שהוא מעבר לזה, שאני מנסה להשיג ממנו פיצוי למשהו אחר. ככה גם תאוות ממון וכו'. אז לאור ההגדרה הזו, יש רעיונות מה ההפך מתאווה? מה? ריסון. אני לא... אינני יודע כרגע לאנטול שאלה, לקשר את זה לחמוד, אבל נאמר מה זה תאווה. רבי נחמן מזכיר שלוש תאוות. הוא מזכיר תאוות המין, תאוות אכילה ותאוות ממון. ושלושתם זה דברים שהם ראויים ונצרכים לתיקון עולם. אדם צריך ממון בשביל לחיות, בשביל לדאוג לכל הצרכים שלו בעולם, ואכילה בשביל לחיות. ויצר המין בשביל, גם בשביל זוגיות וגם בשביל קיום הדור הבא. אז שלושתם אנחנו רואים שזה גם דבר נצרך לקיום העולם, ויש התאווה, זה הכוונה היא שאני רוצה לצרוך מאותו הדבר לא בשביל משהו נועד עבורו, אלא בשביל להשיג מילוי למשהו שהוא חסר לי. רגע, זה מובן, זה המושג תאווה. כן, שלמות זה תוצאה, זה לא נוכחות. אז ההפך מתאווה זה נוכחות. כן, רק אני רוצה לדייק דווקא, מה דעתך על ההפך מתאווה זה הסתפקות? כן? אתה לא משתוקק למה שמעבר. מה? נשמע בדיעבדי. אז בואו נסכם שלעת אתה עוד לא מצאנו את הניסוח המספק, לפחות יצאנו עם אמונה וביטחון שזה... ותראו על מה דיברנו, זה בהקשר של המוח, שאמרנו שהמוחין והדעת הם במצב טוב, זה בניין בית המקדש. ומה שמקלקל את המוחין זה הפחדים, תאוות וכפירות. אז אמרנו שההפך מכפירות ופחדים, לפחות זה אמונה וביטחון. זה אמונה וביטחון בדעת, אמונה וביטחון בהבנה. זאת אומרת שזה ממש להשקיע בזה. הם יכולים להוביל ל... הבחירה הכי חשובה שיש לנו בחיים זה לפרש את המציאות לטובה. תמיד לפרש אותה לטובה. זאת אומרת, גם כל רמז שאני רואה, לראות בו רמז למשהו טוב. היה צדיק בירושלים, קראו לו רב אושר. רבי אשר פריין. לרבו שהיו נכנסים המון אנשים, כמו שאומרים, חלק מהם, מעליהם, הביאו איתם קופה של שרצים מאחוריהם. זה ביטוי שאלו את רבו שר, איך אתה מקבל כל אחד ולא יוצא מן הכלל בסבר פנים יפות? היה מקבל באהבה גדולה כל מי שנכנס אליו. אז הוא אמר שכל אחד שהוא מזהה בו איזה פגם, הוא רואה בזה הזמנה לתקן את זה אצלו בתוכו. זאת אומרת שכשמישהו מגיע אליו פגום באיזה עניין, הוא לא בשיפוט כלפי הזולת, הוא אומר, הנה נותנים לי מראה לתקן בתוכי. איזה הסתכלות זו, זה ממש אפלה ופלה. יש שיטה שאחרונה קיבלה קצת פרסום בארץ, שהמקור שלה מהוואי, נקראת אוהופונופונו. מי שמע על זה לצורכי סקר? טוב, אם מחר ישאלו אתכם תוכלו להצביע. קוראים את זה הו, אי וו, אחרי זה א' וו, אחרי זה פונו פונו. הו הו פונו פונו. הו הו. אני אגיד הו הו ואתם תגידו פונו פונו, שיהיה לנו קצת נצחיק. הו-הו. פונו-פונו. מה התרגום של זה, יונתן? לשוב אל הסדר הטוב. אז שמה, על השיטה הזו אומרים, למה אני מזכיר את זה? כלומר, כל דבר שמעצבן אותך בעולם, או קשה לך, או כל בעיה שיש לך, תראה את זה כהזמנה לנקות את זה בתוכך, ואז העניין יסתדר. זאת אומרת, הם קוראים לזה לקחת 100% אחריות על החיים. חשוב להדגיש שכמה פעמים שכתוב בטסט, כתוב אחריות ובסוגריים לא אשמה. זה הבדל גדול בין אחריות לאשמה. אחריות זה לראות מה אני עושה, להתקדם, אפילו שאני יכול לקחת אחריות ולזוז מעט. האשמה או האשמה עצמית זה חסימה, זה לא משהו שמביא לקידום. אז שם הם מדברים על כך שמה? שכל דבר שבן אדם רואה בחוץ, פשוט הזדמנות לעבוד על זה, לנקות את זה בפנים, והם גם מציעים שיטה איך לנקות את זה בפנים. אנשים מדווחים על תוצאות יפות. הם אומרים ארבע משפטים, להגיד אני מצטער, סלח לי, תודה, אני אוהב אותך. וזה לא, אפשר לקרוא על זה, לקרוא ספרים בעניין. רק אני מזכיר את זה בהקשר של הסיפור של רב אושר, שהוא כל מי שהוא היה רואה פגום, הוא בעצם היה אומר, זה הזדמנות עבורי לנקות את זה בתוכי. עכשיו, אם נמשיך את זה עוד קצת, לאור מה שסיפרנו על השיטה הזאת, אז אפשר היה להגיד אפילו מצד אחד זה נשמע לנו שהוא איש טוב, שהוא לא שיפוטי כלפי הזולת, אבל בואו נצא מהרגישות המופרזת שיש בימינו למישהו שמאיר לנו. ובואו נחשוב, נוכל להגיד לו, רב אושר, מה אתה מתעסק רק בעצמך? בא מישהו שיש לו מה לתקן, ואתה מתעלם, אתה אומר, אני רק מסתכל ורואה בו מה אני צריך לתקן בתוכי. מובן את השאלה? אבל זה מתבהר לאור האופונופונו. מה מתבהר? מה התירוץ? נו, מה אתה אומר? התירוץ הוא שלאור השיטה הזו מבין, שאם הוא מנקה את זה בתוכו, אז גם ההוא עובר עליו התדר הזה של של התיקון. תנסו את זה עם השכנים, למי שיש שכנים שקשה איתם, או חותנת, או בעל מקולת, מה? זה שיטת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדש אומר שהזולת הוא כמו מראה. עכשיו, גם אותו רב אושר היה פעם הבת שלו נשפך לשוקו על החלוק, אז הוא לקח אותה והעמיד אותה מול המראה והביא מטלית לחה והתחיל לנקות, לשפשף את המראה. אז היא אמרה לו, אבא, זה רק מראה, זה לא שם הקטם, הקטם פה אצלי. אז אמר לה, חיילה, תדמדי תמיד בחיים שהקטם שאנחנו רואים ממול זה באמת אצלנו. מי שסיפר לי את זה, הייתי פעם בבית שלו, מפעם לפעם אני הולך לשם ככה לקבל השראה, ואני פותח בשיחה עם אנשים. לא כולם שתפים פעולה, אבל זה, סיפר לי את זה מישהו שם בביתו, והוא אמר לי שעבורו המסר הכי חזק בסיפור זה לא רק של לראות את הזולת כמרה, אלא הכישרון שהיה לו להנחיל רעיונות רוחניים עמוקים לבני ביתו הצעירים. זה הנקודה המיוחדת שהייתה לו. זאת אומרת, אז מה שהיום מתחדד פה, שכשאני מנקה בפנים, זה לא רק שאני מבין שמה שאני רואה בחוץ אני צריך לנקות בפנים, אלא זה גם דרך לעזור למי שאני רואה בחוץ. לחיים, לחיים. אז יש פה יכולת הכותרת שלנו בעצם זה לשמור על בית המקדש הפנימי שלנו. המוחין והדעת זה בית המקדש הכללי. אחרי זה יש לנו גם נקודות פנימיות יותר, שזה הלב בקודש הקודשים, הפנים זה המנורה, אבל המוחין והדעת זה בית המקדש. וכשאנחנו בדיכאון או בקטנות מוחין, זה באותו רגע בית המקדש, אני לא רוצה להגיד נחרב, זה היום יותר מתאים בדור של המדיה העכשווית, זה להגיד בית המקדש לא מחובר לשרת, או בדוק שוב בית המקדש אינו זמין. והמוחין והדעת הם בחינת בניין בית המקדש. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי דעה ניתן בין שתי אותיות, או בית המקדש ניתן בין שתי אותיות. מה זה דעה שניתן בין שתי אותיות? אותיות זה הכוונה היא לשמו של הקדוש ברוך הוא. כתוב כי אל דעות הוויה. בפסוק בספר שמואל, בתפילת חנה, ששם היא אומרת אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. מה שמציינת הגמרא, המילה דעות היא מופיעה כמו קריך. לפני המילה דעות יש כינוי של הקדוש ברוך הוא שנקרא אל, ואחרי המילה דעות יש כינוי של הקדוש ברוך הוא שנקרא הוויה. כך כותבים את זה אותיות, י' אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א'. אז אומרים חז"ל, עצם זה שהמילה דעות לפני השמו של הקדוש ברוך הוא ולאחרי השמו של הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהמושג זה דעת הוא גדול מאוד 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 משמעותי. של חיבור, זה גם של הבנה, גם של שכל, אבל גם שמוכין, כי יש אדם שבדעת שלו יכול לחשוב מחשבות להערה, או יכול בדעת שלו לדאוג ולספר לעצמו סיפורים. התחלתי להגיד מקודם שיש לנו אפשרות כל סיטואציה לפרש אותה לטובה, ללא יוצא מן הכלל. כל סיטואציה לבחור לפרש אותה לטוב. כפי שזה מצטייר במוח שלנו, אנחנו יודעים היום בימינו את כוחה של מחשבה בכלל, רק זה גם הדרך, בן אדם חלם חלום, לא משנה מה הוא חלם. אני לפעמים פותר לאנשים חלומות, אמנם הם לא עומדים בתור, כן? לא פרסמתי. לפעמים אנשים באים ומבקשים ממני לפתור חלום. יכול להיות שיש להם איזה ציור שאני יכול לפתור להם את זה. אז דבר ראשון, א', מה אני עושה? אני לא מסרב, אני אומר, אם הוא נותן בימין שאני יכול, זה אני אומר, אני יכול. דבר שני, אני מחליט לתת אמון במחשבה שלי. דבר שלישי, אני אומר, לא משנה מה יהיה הסיפור שהוא יספר לי, הפתרון יהיה חיובי. מה? זה לא במיילים, רק... אבל זה גם מי שמרגיש אני, זה קורה בערך אחת לשלושה חודשים, שלא תחשבו שזה כמה פעמים ביום. על כל פעם שמישהו בא ואומר, למה באת אלה? יש אנשים שמפרסמים שהם פותרי חלומות. טוב, בחר שאני אפתור. רק אני מלמד, מה שאני אספר לכם זה לא לספר על עצמי. אני נותן לכם שיטה. שלושת הכללים שהזכרנו. מה אמרת שלושת הדברים שבהם אני אשמש? לא לסרב. מה? לתת אמון, לתת אמון במחשבה שתעלה לי. אני פשוט, כן. ובכל מקרה, לפרש, זאת אומרת, אני גם מזמין את המחשבה שלי לפרש חיובי. זה הזמנה. אם עולה לי מחשבה שלילית, אני לא אומר אותה, כי זה לא לפי התקן שלי, שרק על פיו הסכמתי לפרש את החלום. והסיבה שאני אומר לכם את זה, מתוך הבנה שכל אחד יכול להשתמש בזה, בעניין הזה. רק צריך לשנות את הסדר, שקודם כל איך שלא יהיה, הפתרון יהיה לטובה, זה צריך להיות הכלל הראשון, לא השלישי. ולתת אמון במחשבתי שמפרשת את זה לטובה, ולא לסרב. רק זה ההבנה שיש לנו את היכולת, את הבחירה, זה מתנה אלוקית שניתנה לנו לפרש את זה לטובה. אז יצר זה היצר, נקרא לזה האינסטינקט או המחשבה הראשונית שלנו לפני שפיתחנו מודעות. זאת אומרת, גם אם יציעו לך תפריט, אם ממש תאזין לתנועה בלב, התנועה הראשונית זה קודם כל להימשך לג'אנק פוד, לממתקים. זה יכול להיות בחלקיק של שנייה. יש בן אדם שזה כבר כל כך הרגל עבורו, רק אני אומר, כל עוד בן אדם לא פיתח מודעות, קודם כל הוא יפנה לנמוך. קודם כל הוא יפנה לנמוך, ובחלקיק שנייה של בחירה, הוא ייגש ליותר גבוה, ליותר טוב, ליותר מזין. אז יצר לב האדם המנועם, זה קודם כל זה התנועה הטבעית, וקודם כל כלפי מטה. גם מחשבות שהן איפה טוב. תנועה שאני בבחירה, אני אבחר בטוב. תודה רבה. יש סיפור בגמרא על פותר חלומות שהיה ממש מקצוען, שהיו באים אליו, אולי אפילו היה לא יהודי, והיו באים אליו גם מחכמי הגמרא, וכמה שהיו משלמים יותר הוא היה פותר את זה יותר חיובי. והסיפור שם בגמרא שזה באמת היה עובד ככה, זאת אומרת זה היה לו, זה לא רק כביכול היה לו את היכולת, אני מנסה להבין את זה, שהשומע באמת היה מפנים את את הדיבור הזה של של הפתרון החיובי. אצל יוסף זה היה משהו אחר, כי יוסף זה היה בחינת נבואה. זה מעבר לחוכמה. זה היה בחינת נבואה. שהוא הייתה לו ראייה. אז תזכרו מה הנושא שלנו. הנושא שלנו זה קורס לבניית בית המקדש הפנימי שלנו. ולשמור עליו, זאת אומרת, כמה שהדעת והמוחין מתפתחים, גם בית המקדש גדל. ועל כן, כל אחד כפי מוחו ודעתו, או כפי שהוא מכניס עצמו בתוך הדעת, איזה מילים, כפי שהוא מכניס עצמו בתוך הדעת. אז אם אמרנו שהדעת זה בית המקדש, אז מה זה מכניס עצמו בתוך הדעת? מכניס עצמו לבית המקדש. אז מכניס עצמו בתוך הדעת זה גם כביכול להיכנס שהמחשבות הטובות שלו זה לבנות איזשהו היכל פנימי והוא נכנס פנימה. כל מה שהוא עוסק יותר להגדיל מוחו ודעתו, ואת התובנות שלו ואת הדעת החיובית שלו, המילה דעת אצל רבי נחמן זה רק במובן החיובי ורק במובן של, כמו בשפה של אמא זה נקרא תנועה להוספה, להוסיף טוב. כי יש גם דעת בהקשר של קהלת שכתוב יוסיף דעת, יוסיף מחוב. זה לא, פה זה נאמר ממש בהקשר החיובי. זה רק להזכיר שיש לנו בחירה גם לבחור מחשבות שהן מורידות אותנו ומדיגות אותנו ו... מוציאות אותנו מהמרחב האלוקי. גם רבי נחמן משתמש לעתים נדירות במושג הזה דעת בהקשר השלילי, שבן אדם המחשבות שלו מורידות אותו למחוזות אפלים. לא, אי אפשר. המציאות זה מציאות, רק מה שעושה רבי נחמן הוא מלמד את היכולת לבחור איך להשתמש במחשבה. זה הדבר שהוא עושה כמעט לכל אורך ספרו. כן, רק זה לא במובן של פירוש של להטות את עצמי, אלא בכל דבר לראות מה אני יכול ללמוד. זאת אומרת, לפעמים גם אם מגיע מאורע הכי שלילי, אז מה למדתי מזה? מה זה, איזה הבנה טובה זה הוסיף לי? מה עוד למדתי? זה במובן הזה. פיתרו אותך מעבודה, זה מחשבה שאת מתאימה לתפקיד הרבה יותר נכבד במקום אחר. בחור שיצאתי איתו התקשר ואמר שלא מתאים לו, אז הפרשנות היא ש... נו, מה הפרשנות? הטובה, כי הפרשנות הלא טובה מתחילים סרטים בראש, נכון? מה... ועל כן כל אחד כפי מוחו ודעתו שהוא מכניס עצמו בתוך הדעת, כל מה שהוא עוסק יותר להגדיל מוחו ודעתו, כן הוא עוסק בבניין בית המקדש, כי עיקר בחינת בניין בית המקדש הוא הדעת כנל. טוב, לבנות את בית המקדש. בית המקדש, או, זה מאוד יפה, השאלה שלך. שאלה מאוד יפה, כי... אז מה מסמל בית המקדש? בית המקדש זה בעצם מקום שמסמל השראה אלוקית בתוך המציאות הגשמית, וזה גם מסמל מקום שנותן משמעות לכל המציאות. כל העולם מקבל משמעות, ערך ותוכן מקיומו של בית המקדש. וזה מקום שאליו העיניים נשואות, גם אם אנחנו נמצאים שם לעתים נדירות, כמו שהעלייה לרגל 3 פעמים בשנה, אבל הוא נותן משמעות אחרת לכל הקיום הגשמי. וזה מקום ששם יש גילוי אלוקות. זאת אומרת שאם העולם כולו נקרא עולם מלשון העלם, שהמציאות היא מסתירה על אור השם, בית המקדש מסמל את המקום ששם היה אלוקות בגילוי. משמעות... כן, כי חוויית ההסתרה והצער שיש לנו בעולם זה אשליה, זה לא האמת. הצער שאנשים חווים זה אשליה גמורה מול המציאות האמיתית. רק שלא ישמע שאני לא שם, אני גם כן שם, אבל אני... אבל באמת המציאות שבה יש צער, כאב ואשליה, זה מציאות אשלייתית. זאת אומרת שאנחנו לא רואים את ה... כן. זאת אומרת, המושג לא רואים... לפעמים אנחנו רואים את הכל, רק המשקלים שהדברים תופסים אצלנו בראש, בין עיקר לתפל. מה העיקר ומה התפל. וגם היכולת שלנו לקחת מהוראות שבאו ללמד אותנו, ובאו לקדם אותנו, ובאו לעזור להתפתחותנו, ואנחנו מפרשים את זה כדברים שהם נגדי, והם דברים שהם לרעתי, זה הכוונה אנחנו לא רואים. שום דבר לא בא סתם ושום דבר לא בא לרעתך. אז כשאנחנו לומדים לשנות את המחשבות, גם הרגש משתנה. זאת אומרת, אצל רבי נחמן יש כלל לעבוד עם הרגש, לא להתעלם ממנו, כי זה בכלל כל סוד ההתבודדות שבן אדם מביא את הרגש שלו. זה שני דברים, הרגש שקיים אצלנו ממילא לתת לו מקום, להקשיב לו. על הביטוי שעיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, אז מוסבר בליקוטי מוהר"ן, מי שמכיר את הציטוט הזה, אז בדרך כלל מה הפירוש הרגיל? בוא נאמר ככה, קודם כל אני אומר את הציטוט למי שלא מכיר, אומר רבי נחמן, עיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק. אז הביור הרגיל זה אל תחזיר לזולת. תשתוק. הביאור האפשרי הנוסף זה הדגש שזה לא על הלשתוק, הדגש שזה על לשמה, להקשיב לכאב שעולה, להקשיב לביזיון, להקשיב איך זה, ממש להסכים לחוש את זה, את הכאב הזה שאני חש חסר ערך, שמישהו מבזה אותי, מישהו לא מכיר בטוב שבי, לתת לרגש הזה להיות. אז שם הדגש הוא על הישמע ביזיונו, ישמע, פשוט לשמוע את זה, לא לקטוע את זה באמצע, לשמוע את זה, לתת לזה מקום. זה עוד עניין, זה עוד אפשרויות לפתח את המהלך, המהלך הזה. לתת לזה מקום במובן שקודם כל הרגש רוצה להתבטא, רגש, המכניקה של רגש, שהוא מגיע, הוא מתחיל, הוא מתעצם, הוא מתפרק, אם נתתי לו מקום. אם אני מתבונן בו, אז הוא עושה את עבודתו ואומר שלום עם חיוך, הוא מתפוגג. רגש שאני חוסם אותו, הוא נצבר ומצטבר ועוד, אז כל הזמן עולים עוד רגשות, והם בעצם לאט לאט נוצרת חסימה אנרגטית. כן, זה העבודה שלנו היא תמיד להתחיל מהמקומות הקלים. באמת במקום הזה שבן אדם, זה כמו אפשר, איך אפשר לנצח במלחמה שלעולם לא עשיתי אימונים וטירונות. בסדר, אז אותו עניין, אנחנו מתחילים מהדברים הקלים, עובדים על זה, זה גם לתת מקום לרגש וגם הבנה של אמונה וביטחון. זה כרי סיוע של הקט, אז קודם כל שאני לא יהפוך את התשובה למרובת פרטים, קודם כל מתחילים הדברים הללו במקומות הכי קלים, ממש קל. חוץ מזה, מה העניינה של אמונה שמפתחים אותה? שהרי הכעס הוא מגיע לעוצמה שאני הופך את הזולת לאל, אני הופך אותו אני רואה בו את מקור הלא טוב, במקום לראות אותו כשליח שנועד להעביר עבורי, להביא עבורי מסר. יהיו הדברים לעילוי נשמתה של אותה גברת שנגדעו חייה. כמה צער יש בזוגיות כזו, היא שאיבדה את חייה, זה כואב, רק יותר כואב זה על אותו זולת ש מה יהיה עם חייו. אז בזכות השאלה הזאת, מה זה בניין בית המקדש? מה זה בית המקדש שהלך להתרחב? עוד רבי נחמן אומר פה את הנקודה הזאת, הביטוי הזה, בכל מי שיש לו מוח מהיר וחריף, וראוי לומר כל מי שנמצא פה יש לו מוח מהיר וחריף, לקבל את המחמאה הזו באמת, כמו שאני מקבל את המחמאה שמבקשים ממני לפתור חלום, במובן הזה שבינך לבין עצמך, בינך לבין עצמך, שאת שומעת עכשיו את המילים הללו, שאני אומר שיש לך מוח מהיר וחריף. עזבו את השיפוטיות ומה שאנחנו בדרך כלל אומרים למישהו שמחמיא לנו, בינך לבינך, בדוגרי, יש לך מוח מהיר וחריף, כן או לא? כן? לא, זה... יש לך מוח מהיר וחריף? מה ההפך ממהיר וחריף? איתי ו... והוא עוסק תמיד להגדיל מוחו ודעתו. להגדיל מוחו ודעתו, לראות אלוקות בכל דבר, לראות את הטוב, לראות את המסר הזה. כן.
אבל
שזה אמרנו, זה התנועה הטבעית שלנו, זה קודם כל החושך. זה קודם כל, קודם כל זה לפרש משהו לא טוב. התנועה הטבעית שלנו זה כל מה שקורה לפרש את זה לא לטובתי. כל מה שמישהו מתייחס אליי לפרש את זה כנגדי. כל מה שמוצע לי לבחור גם בדברים היותר מפתים ומגרים ושפחות מזינים אותי באמת. התנועה הטבעית שלנו היא קודם כל לבחור במה שהוא לא התיקון האמיתי. זה התנועה האמיתית. זה התנועה הטבעית. והוא עוסק תמיד להגדיל מוחו ודעתו, שזה בחינת עוסק בבניין בית המקדש. אני מדלה קצת, כי מלאכת בניין בית המקדש הוא כפי מוחו. מה? בוודאי, בוודאי. ברגע שקיבלנו את היכולת הזו של המוח האנושי, סיפרתי פה לפני כמה שיעורים ש על ספר שנקרא המוח הגמיש, שמתאר על פי מחקרים עכשוויים את הנפלאות של המוח מעבר לכל מה שאנחנו יודעים שאפשרי וקיים. שם סופר על איזשהו מרצה באוניברסיטה בניו יורק שבגיל 65 קיבל שבץ. ואחרי זה יש נוהל קבוע איזה שיקום אפשר לעשות. כמה שבועות שיקום בבית חולים, כי בעצם כל המיומנויות זה גם שיתוק וגם דיבור שנאבד. יש מדרגות בשבץ וכו'. ומגיעים לאיזה רמה בבית חולים ושחררו אותו הביתה. והבן שלו אמר, אני הולך עכשיו לעשות לאבא שיקום שיחזור לתפקד מלא. הוא עשה לו כל יום אימונים, תרגולי פיזיותרפיה וכולי של 7-8 שעות, בהסכמת אבא, כי זה אחרת יכול להישמע כהתעללות. לדוגמה, לזחול ולעלות במדרגות הלוך חזור עשרות פעמים, כי זחילה זה תנועה של התינוק, התנועה הראשונית. לחבר מילים, במשך שנה יום עבודה מלא נתן לו. ולאט לאט המיומניות חזרו אחת אחרי השנייה, עד כדי שהוא חזר ללכת, לדבר, ובסופו של דבר גם לעשות באוניברסיטה. אחרי שנה של עמל יום יומי. כעבור 10 שנים הוא יצא לחברים לטיול בערים הגבוהים בכאן שהוא, וקיבל התקף לב ומת. 10 שנים יפות. ואז ניתחו אותו, תוך שלאחר המוות, ומי שניתחה אותו זה הייתה ידידת המשפחה, שהיא הכירה את הסיפור, אז היא מאוד רצתה לראות את הפלסטיות של המוח, כאילו את ה... כי בעצם התוצאה שהוא השיג, היא הייתה לא שגרתית, מול מה שידוע בתחום הזה. מפאת בירותי אני לא יודע להשתמש בנתונים, בשמות המקצועיים, בכל אופן כתובים שם. ואז היא הייתה בשוק גמור. מה הייתה בשוק? כשהיא ראתה ומיד הזמינה את בני המשפחה, ובשביל זה גם אותו מחבר ספר שהוא היה פסיכיאטר, הוא היה גם פסיכיאטר, אחרי זה גם רופא משפחה ועוד כמה דברים, הוא כתב את הספר בעקבות האירוע הזה. הוא אומר ככה, אח שלי אימן את אבא במסירות בזכות זה שהוא לא ידע שהוא מצפה מאבא לעשות דברים שעל פי הנתונים המדעיים הידועים, כעת זה בלתי אפשרי. אני ידעתי שזה בלתי אפשרי, וחשבתי שאח שלי סתם בזבז את הזמן. ואח שלי בזכות שלא היה לו שום מושג בתחום, הוא הגיע, הבורות שלו, או ליתר דיוק, האמון שלו, מה שהמוח יכול לעשות, הביא אותו לדברים נפלאים. ואז מה הם היו בשוק, שהם ראו שם במוח? שבאמת, המוח שלו, זה הביטוי שאומר שם, נשרף שם, השבץ, זה כאילו חלקים מסוימים, נשרפו בצורה שאי אפשר לשקם אותם, כמו שידועים במקרים אחרים. רק מה שקרה, חלקים אחרים במוח נכנסו לפעולה ופיצו על כל אותן דברים. זאת אומרת, הבלתי אפשרי ברק אפשרי. כלפי מה הדברים אמורים בהקשר שלנו? שיש לנו אפשרות לעשות דברים ברגע שאני בוחר להאמין בעניינים, אבל יש להאמין שזה בלי דעת, בן אדם רק משנן משפט, יש ב-NLP או בכל מיני בסרט הסוד, בכל מיני דברים שמציעים את כוח המחשבה. זה דברים נכונים, רק כנראה שהם חסרים באינפורמציה שלהם. לא אינפורמציה מלאה. אבל יש מוחו ודעתו. מוחו ודעתו זה להאמין בזה עניין וגם לראות מה אני יכול, איך אני יכול להתקדם לקראת זה. זאת אומרת שאם בן אדם גם בוחר לעבוד על איזשהו עניין חיובי במחשבה שלו, אז לחפש גם במקורות אצל רבי נחמן ובחזל או בכלל בספרי חסידות משפטים או רעיונות או פסוקים שתומכים בעניין הזה, שזה מבחינת בניין בית המקדש. כי מלאכת בניין בית המקדש הוא כפי מוחו. כי כל אחד ואחד יש לו איזה מוח ודעת לפי מדרגתו. כל אחד ואחד. אבל המוח והדעת של כל אחד ואחד הוא מונח בקטנות ואינו מתנוצץ. קטנות זה כוונה קטנות מוחין, זה תודעה, תודעה של קטנות. חיוך זה תודעה של גדלות מוחין. קטנות זה בסה קדישה. אני מחייך לכבודכם. עכשיו אתם יודעים שחלק מהעניין של להסתכל על תמונות של צדיקים וגם לראות את ההתנוצצות הזאת. שהרי כתוב חוכמת אדם תאיר פניו, וכשאני מסתכל לפנים של אדם שהמוח שלו מתנוצץ, אז התדר הזה גם עובר אליי. במשהו, יש כוח לתמונה. היה סיפור עם החזון איש, שבשנות הקמת המדינה, אולי שנות ה-50, החזון איש נפטר, היה מגדולי התורה, שרב נבק נפטר ב-1956 או 55, תשט"ו, או תשי"ד, אי שם. אז יש סיפור, שהיה בפרדס חנה, רצו להקים בית ספר במושבה. והיה חילוקי דעות איזה בית ספר יוקם, בית ספר דתי או בית ספר חילוני. והרב של פרדס חנה, קראו לרב דיסקין, הוא מאוד מאוד רצה שיקום בית ספר דתי, וכנראה שהעסקנים העיקריים רצו בית ספר אחר, ונהיה ביניהם קושי. בסוף אמרו לו, כמו שקורה בין אנשים טובים, הבית ספר שיהיה, יהיה בית ספר לא דתי. ותבחר עניין אחד שהוא יתנהל כרצונך. זה מעניין לפעמים איך אנשים יש להם יצירתיות בסוף להסתדר. אומרים לו, תשמע, אנחנו באמת מנחים את העניין כהבנתנו, תבחר עניין אחד. אז הוא מצד אחד סמר שמשהו הולכים כרצונו. אלא מה? מה יעשה עם העניין האחד הזה? זו שאלה יפה שיכולה לעורר לדיון, מה יהיה העניין האחד? מה היית מציע? כן, רק שלא, אי אפשר להגיד תשובה מתחכמת. בכל זאת, עניין אחד. מה היית בוחר? אז מה התשובה שלך? מה העניין האחד? יש לכם רעיונות לתשובה? כן? כן, תיכנסו לראש של הרב הדתי, שיאמרו לו, עניין אחד יתנהל כרצונך. שיעור תורה שבועי. תנסו לענות, כי זה הופך את השיעור ליצירתי, מעניין, כל אחד, תודה לך. לא שמעתי? אתה מציע מנהל צדיק. כן, תהיה רק קונקרטי. יהיה לבית ספר רב מסוים, תודה. כן. תפילת בוקר. תמונה של הרבי. מה? נטילת ידיים. כן, שורה אחרונה. לא צריך להיות רב, להיכנס לראש של הרב. ברכות השחר. יונתן? אתה? כן? טוב, בכל מקרה אתם יכולים לחשוב על זה. זה בכלל, זה לא עניין של קלנו, כל מי ש... זה כמו אם אכל לנו כל תשאולת התאמון, שזה ההבנה שלכם כדבר אחד חשוב. בסוף אני אומר משהו בשביל הסיפור היפה, מה אותו פלוני אמר. רק אני רוצה גם שאני מציע לכם זה, כי בעצם מה אנחנו עושים בשיתוף של כל אחד מעלה רעיון? התבודדות של 5 דקות. אגב, הרבי ביקש שבבית הספר ארצות הברית תהיה התבודדות של דקה כל יום, אני חושב, של דקה של שתיקה. כן. תקשורת בין אישית. יופי, תודה.
שהבנים ילכו עם
ציציות. תודה. מה אמר? יפה. אז אני אומר את התשובה שאמר החזון, הוא פנה אל החזון איש, רק אני רוצה שאל תייחסו דווקא לתשובה, אלא לתת, לכבד את מחשבתכם הטובה, כל אחד שהציע מה שהציע. החזון איש אמר שיתנו לו את הזכות לקבוע איזה תמונות יהיו על הקיר. ועכשיו, מה, אם נלך עם הראש הזה, הוא אמר, נשים תמונות של צדיקים, כי הוא בעצם, תמונה היא הרבה מעבר למה שאנחנו מייחסים לה. בהשפעה שלה. זה גם לא תמיד השפעה נראית לעין. זה גם לא תמיד השפעה מדידה. בי הסיפור הזה, נחשפתי עליו רק לפני שבוע, מאוד נגע בי, ממש התבוננתי בו הרבה זמן, כמו סיפורים שנוגעים בי, מה יש בה בתמונה שהוא בעצם אומר, תבקש לה שאתה תקבע איזה תמונות יהיו על הקיר. אז כלפי מה הזכרנו את זה? שאמרנו, חוכמת אדם תאיר פניו, אומר רבי נחמן, שבן אדם שיש לו פוטנציאל מוחי טוב לבנות את בית המקדש שלו, זה לא הכוונה היא במוחי טוב במובן של יצירתיות, אלא יצירתיות לטובה, יצירתיות לקדושה, לפעמים זה בתרדמה, וכשבא צדיק ומסתכל עליו, זה מעורר את הניצוץ הזה לחיים, הוא מציא אותו מקטנות לגדלות. אנחנו רואים את זה איך שלפעמים אנחנו ככה במצב רוח מסוים, ובא מישהו עם אנרגיה טובה והמבט שלו מדליק אותנו. זה ממש מדליק, כמו להדליק סוויץ', כמו להדליק את המנורה, כמו מדליק, המנורה קיים, את זרם החשמל קיים, הוא מרים את הסוויץ'. סוויץ'. לא סיפרתי, ואם סיפרתי אני לא זוכר ואני אשמח לשמוע. שלא יסתכלו עליו. הוא אומר, כשמישהו מואר מסתכל עלייך, אז התודעה שלך מתעוררת לחיים. היא קיימת התודעה, אבל היא בתרדמה כביכול, וזה מחיה אותה, הופך אותה לפעילה. רק כשרבי נחמן אומר את זה, הוא אומר את זה בהקשר ש... כי כל אחד ואחד יש לו איזה מוח ודעת לפי מדרגתו, אבל המוח והדעת של כל אחד ואחד הוא מונח בקטנות, ואינו מתנוצץ. איזה ביטוי יפה זה, אינו מתנוצץ. ועל ידי שמסתכל בו החכם הדור, שהוא מוח הכולל, על ידי זה מתנוצץ מוחו של כל אחד ואחד כפי מדרגת מוחו. ועל ידי התנוצצות המוח מקבל כל אחד גדולה כפי מדרגת מוחו. אז פה יש תוספת מאוד, שעוד לא הזכרנו עד עכשיו, שהגדולה, נקרא לזה השפע או המקום שכל אחד מקבל, זה כפי התנוצצות מוחו. אם המוח שלנו מושפט, או אינו פעיל, אין קליטת רשת, נעשה מאוחר יותר שוב, אז הגדולה גם לא נמשכת, כי הגדולה הזו היא נמשכת כביכול כפי ההרמון הפנימי שלנו, כפי אותו בית מקדש. ומפה דיברתי על התמונות, שאפילו ההסתכלות של ה... כשאני מסתכל על תמונה, זה כביכול משהו מתמונתו של הצדיק מסתכל עליי, מעורר בי, בהקשר הזה הזכרתי את זה. שלמרות שתמונה זה דבר לא חי, אבל משהו מהרשים הוא, הרי מה אני מסתכל על תמונה? בעצם יש... זה עניין רוחני, זה לא רק את פס טכני, משהו מהרשימו של אותה דמות עדיין נמצא, זה עניין רוחני דק. מה? בטח, רק ציור שקרוב ל... כן. זה יכול להיות רק המילה של שמו. יכול להיות אפילו הגרפיטי, נחמן נאומן. רק האותיות. מאותה סיבה, כי כל כך יש כוח לצלמים ואלה דברים כאלו, זה לא סותר, זה משלים, זה נראה סותר. שתמונה זה לא צלם, כתוב שצלם זה תלת מימדי. תלת מימדי שזה צלם. לא, גם פסל, גם פסל שהוא תלת, גם דמות, פנים שהיא תלת מימד של בעל חיים ושל אדם, זה גם אסור. אז אין הכוונה לתמונה ממש של פוטוגרף, של פיקצ'ר. אמרתי, תלת מימד. תלת מימד. שאת ממש מפסלת על חי. כי זה באמת מושך כוח שבן אדם יכול לשכוח את המקור. ובעצם אומרים לו, כל העניין של הפסלים... היו מקומות שזה נעשה בבורות גמורה, לייחס לזה כוחות שאינם. היו מקומות שידעו את הסוד איך למשוך אנרגיה. ואז בן אדם, זה כביכול, הוא סוגד למשרת שהוא שוכח את, את הכוח שמזין את הכל. מה? כתוב לא תעשה לך, לא, שלא יהיה ברשותך. אני לא יודע מה עשו, אני רק אומר ש... כי כל היהדות, מה היא מנסה לכוון? להיות כל הזמן בקשר עם המקור. להיות, בית המקדש אפילו היה אסור לטעת עצים. מאוד מעניין שהתורה כל כך עושה עניין גדול מחקלאות, מאיכות הסביבה, יש איזה המון... המון טקסטים במקורות, הלא לא, לא, לא לעקור עץ פרי, ובכלל לשמור על הייעור והשמיטה. בהר הבית היה אסור לטעת עצים בכלל. כי העצים זה מקור אנרגיה, גם אלו שהבינו בכוחות ובאנרגיות היו סוגדים לעצים. אנשי הצירה.
גם תמונה דו-מימדית יכולה להשפיע כמה שם. זאת אומרת,
נכון, אז ראשית אני לוקח את דברייך ומודה עליהם, רק אני אוסיף את המילה גם, זאת אומרת, כל פעם שעולה לנו רעיון, למה לא יעשו רצים, אז זה לא להחליף רעיון, זה לא אוסיף. אז פה נאמר רעיון מאוד מוסיף, שכמה שיש דממה ויזואלית, זה הביטוי שהשתמשת. אז ככה יש אפשרות יותר להתבוננות פנימה, אבל על פי פשט זה שבעניין של השירה היה מאוד נפוץ בארץ הפולחן של עצי השירה, והם לא היו טיפשים הכנענים, היו שעניין של העצים. זה מעניין אגב שהיה שום דמות, שום פסל חוץ ממקום אחד, שבקודש הקודשים היה את הקרובים דמות של זכר ונקבה, שלשם היה נכנס הכהן הגדול פעם אחת בשנה ביום הכיפור. הרעיון הוא שזה המקום הכי קדוש, רק אנחנו לראות את זה כל הזמן זה לקחת את זה מהר מאוד להפשטה, לקחת את זה מהר מאוד שוב למקום הנמוך, כמו שכל האנושות לוקחת את זה. אז אומרים, יום כיפור זה מקום שבן אדם בהפשטה לגמרי החומר, והוא רואה רק את המכוון הפנימי. זאת אומרת, המכוון הפנימי יש בזה הרבה רעיונות, אבל שהזוגיות זה הדבר הכי נעלה. שזה בא לבטא את רצון. להגו לזה, אמרו, זה מה שיהודים מחזיקים ב... תודה. חברים יקרים, זכיתי היום לקיים עצה של רבי נחמן, שאומר שלפעמים בן אדם נמצא בקטנות מוחין, אז או שיזכיר לעצמו שהכל טוב, או שיספר את זה לאחרים. אז אני היום סיפרתי לכם, וזה עבד נהדר, אני מקווה שגם לכם יהיה למי לספר. הצטרפו נא לבניין, לא, לבניין, כמו שבעצם כל הנושא לבנות, כי כל מה שהוא עוסק יותר להגדיל מוחו בדעתו, כן, הוא עוסק בבניין בית המקדש. הרבי נחן מדי שבוע מלמד אותנו איך להגדיל מוחו ודעתו. ואם הוא מגדיל מוחו ודעתו, הוא בעצם מגדיל את המרחב הפנימי שלו. ואם הוא מגדיל את המרחב הפנימי שלו, יש מקום לכל הטוב שבעולם להיות בסמוך אלינו. היו ברוכים ושמחים. לילה טוב.